הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, ימי ספירת העומר, עם הרב ישראל זיסקין.
אנחנו נמצאים היום בימי ספירת העומר. ימים גבוהים וקדושים מאידך, מצד אחד, גבוהים וקדושים שמתכוננים בהם, סופרים, מצפים ומייחלים כל יום לבוא את חג השבועות. ימים שמסמלים את הציפייה למתן תורה, ימים שמסמלים את הכמיהה של שפיץ והדרגה הכי גבוהה של העם היהודי, שזכה לקבל את התורה, חוץ מזה שקרבנו לפני הר סיני. ובנוסף לזאת, ימים שבתוך הימים עצמם, חוץ מעצם הציפייה והמטרה, יש להם גם אמצעי, לאמצעי הזה יש מטרה בפני עצמה. ימי ספירת העומר. מה זה ימי ספירת העומר? אומרים הספרים הקדושים שספירת העומר זה מלשון ספיר. וספרתם לכם, ספיר זה סוג של יהלום יקר, של אבן יקרה. כל יהודי יכול בימי ספירת העומר לזכך ולקדש את עצמו, כמו שאומרים בחלק מהנוסחאות, בחלק מהמקומות, אחרי קיום מצוות ספירת העומר, לתארנו ולקדשנו בקדושתך העליונה. על לתארנו ולקדשנו בקדושתך העליונה, שזה בימי ספירת העומר, זה ימים של שכל יהודי ויהודי יש לו כוח מיוחד לעבוד את כל עבודת המידות שלו. אדם מורכב משבע מידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. כותב רבנו הארי, בשאר הכוונות ספירת העומר, יש כוונה על כל יום מה לכוון בברכה, איך לתקן את המידה של אותו היום. חוץ מגדולת הימים האלו שהם נקבעו לדורות מאז המעשה, שהגמרא מספרת על תלמידי רבי עקיבא, שהם מתו בתוך ימי האבל האלו, יש מחלוקת מתי בדיוק הם גמרו להיפטר, כמו שאנחנו נוקטים, שביום ל"ג בעומר פסקו מלמות. בל"ג בעומר פסקו מלמות התלמידים, ובשביל זה זה הפך ליום שמחה, גם משום זה שרבי שמעון בר יוחאי עצמו עבר לעולם שכולו טוב, וזה היה יום שמחה נדיר בפני עצמו, כמו שמובא בארי הקדוש, בשאר הכוונות שם, שפעם הוא הגיע עם רבי אברהם הלוי למירון. הרי ידוע שרבי שמעון בר יוחאי היה עולה למירון כל שנה. ככה מביא גם בשאר הכוונות רב חיים ויטל, וכך גם מביא, רב חיים ויטל עוד כותב שיכול להיות שאפילו ארי הקדוש עלה לשם לפני שהוא השיג את מעלות הקבלה, וככה הוא כותב שהוא מסופק, וזה גם מובא בפוסקים, שערי תשובה בהלכות חול המועד, שערי הקדוש עלה למירון, לגלח את ילדו, שוב, זה גם משאר הכוונות, בל"ג בעומר. שם היה רבי אברהם הלוי, שהוא היה אחד מגדולי עולם באותו תקופה, והוא, רבי אברהם הלוי, בכה חזק, בתפילה שם של נחם, שמבקשים על ירושלים מרחב ועל ציון בית מקדשך, ואז רשבי נגלה לארי הקדוש ושאל אותו למה רבי אברהם הלוי בוכה ביום שמחתי. אז עד תאריך של ל"ג בעומר, חזל קבעו את זה, את התאריך הזה, לימי אבל. מה זה ימי אבל האלו? אני רוצה בעזרת השם, והתוכניות הללו של ספירת העומר, להתמקד בנושא הזה של רבי עקיבא ותלמידיו, להתמקד בנושא למה האבל נמשך, זו לא הטרגדיה הראשונה והאחרונה שהייתה אחר כך לדאבוננו לעם ישראל. זה היה טרגדיה כמובן גדולה מאוד, טרגדיה עצומה מבחינת האיכות של הטרגדיה. הם היו 24,000, הם היו תנאים, קדושי עליון, וגם נבין למה הגיע להם כזה עונש, ולמה זה נוגע אלינו. למה אנחנו אמורים כל שנה להסיק את עצמנו עם האבל הזה? הרי רק בשביל זיכרון, קשה להאמין שבשביל זה תקנו שיהיה כזה אבל לאומי גדול, כל כך הרבה ימים, לא מסתפרים, לא מתחתנים, לא שרים בכלי שיר, ועוד ועוד, כמו שמובא בשולחן ערוך. כנראה שזה משהו שכל יהודי ויהודי צריך להזכיר לעצמו. וזה לא רק להזכיר לעצמו, זה משתלב עם ימי ספירת העומר. גמרא מספרת שתלמידי רבי עקיבא מתו בתקופה הזאת, משום שלא נהגו כבוד זה בזה. אז כל אחד מבין שאחד שלא נוהג כבוד זה בזה, זה ודאי שזה לא טוב. כתוב, ואהבת לרעך כמוך. כל אדם רוצה שיכבדו אותו, שיעריכו אותו, שיחשיבו אותו. אבל בשביל זה, זה לא אחד מהדינים שחייב מיטה. זה עוד לא סיבה, בשביל שאנחנו נגיד שצריכים למות, תנאים. אם היה לנו מושג מה זה יום אחד של תנא, שחי בעולם הזה איתנו, כמה קדושה הוא מוסיף. הגמרא אומרת מסכת שבת, שדוד המלך השתוקק לבנות את בית המקדש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלמה בנך יבנה את הבית. ויום אחד שאתה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה, שווה לי יותר מ-1,000 עולות שעתיד שלמה להקריב על גבי המזבח. שלמה המלך באמת עשה כל קורבן, הוא מקדש, הוא מקרב את ישראל לאבינו שבשמיים. הגמרא אומרת שכל קורבן שהיה מגיע בבין הארבעים, תמיד של בין, אין אדם לן בירושלים ודבר עבירה בידו. תמיד של בין הארבעים מחפר על כל ההבנות של היום. תמיד של שחרית, קורבן תמיד של שחרית, מחפר על כל ההבנות שנעשו בלילה. קורבן קדושתה נשגבת מאוד, אבל אם הוא תורה, מעלתה גדולה יותר מהקורבנות, כמו שהגמרא אומרת בסוף מסכת מנחות, שלימוד תורה זה כנגד כל הקורבנות כולם. לימוד התורה של דוד המלך הרבה יותר חשוב. נתאר לעצמנו כזה דבר, ש24,000 תלמידים של רבי עקיבא, תנאים קדושים, שכל תנא לבד, קדושתו מי ישגה ופז. גמרא אומרת שאפילו המורה הכי קטן, גמרא במסכת עבודה זרה, אמר אנטונינוס לרבי, שאפילו המורה הכי קטן, הוא הרבה הרבה יותר גבוה, הוא כל כך גבוה שהוא יכול לחיות אפילו מתים. כל המורה הכי קטן. זה לנו מושג איזה קדושה הם ירבו בעולם, ועדיין השם הלך, ולקח את כולם רק משום הטעם הזה, לפחות זה מה שהגמרא אומרת, שלא נהגו כבוד זה בזה. זאת אומרת, זה שהם לא נהגו כבוד זה בזה, זה עבר על התורה שלהם ועל כל הקורבנות ועל הכל ביחד. למה שלא נהגו כבוד זה בזה? זה ודאי שאם הם היו כאלה אנשים גדולים, כאלה קדושי עליון, סביר להניח שלכבד אחד את השני הם כיבדו. אם כתוב, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, וכל הדברים האלו, את המשנה באבות הם ודאי קיימו. הגמרא אומרת, איימן דבאי למאה וחסידה. מי שרוצה להיות חסיד, לקיים מילי דאבות. שיקיים את מה שכתוב באבות. תלמידי רבי עקיבא ודאי קיימו את מה שכתוב במסכת אבות. על החינם הם נקראים תלמידי רבי עקיבא, תנאים קדושים ועליונים. אותם תלמידי רבי עקיבא נהגו כבוד זה בזה. אבל הם לא נהגו כבוד, כך כתוב בספרים הקדושים, כמו לפי דרגתם. אין לנו השגה בזה, אבל לפי דרגתם, הם לא נהגו מספיק כבוד זה בזה. עכשיו, צריך להבין, למה אנחנו צריכים להתאבל כל שנה על זה? אז אם זה כאסון לאומי, כטרגדיה גדולה, זה מובן. אבל אנחנו צריכים לזכור מזה, תוך כדי שאנחנו מטבלים את המטרה. אנחנו צריכים לבכות ביום יום שלנו, את זה שהם נהרגו, שנזכור, כמרה לא לחינם מביאת הטעם, אין עניין להתאבל בלי להבין למה מתאבלים. כמו שכתוב בפוסקים, בסימן תפקפנון, לגבי בהלכות תעניות, שמי שמתענה עיקר המטרה בתענית, היא להתבונן למה גזרו את התענית באותו יום. כשאנחנו מטבלים, צריך להבין למה מטבלים. לא מסתפרים, למה לא מסתפרים? למה? כי לא נהגו כבוד זה בזה. מה זה שייך אלינו? מה זה נוגע אלינו ביום יום? מה זה נוגע לנו? אותו דבר, יש הרבה דברים שחזל תקנו לנו לעשות אותם, כדי שאנחנו עצמנו ניקח את זה למשימת חיינו. ימי ספירת העומר אמרנו, זה ימי תיקון המידות. תיקון המידות, אחד מהבסיסים הכי גדולים, זה גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב. כך הגמרא אומרת, זה מסכת כתובות. מלבין שיניים לחברו, זה לנהוג כבוד זה בזה. עדיין צריך להבין, למה אנחנו צריכים לחיות את זה. כתוב בספרים הקדושים, שהסיבה שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה, זה משום שאותם 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא, הם היו גלגול, כך כתוב בספרים הקדושים, מביא את זה חסד לאברהם. חסד לאברהם היה אחד מהקדמונים, מגדולי בעלי הקבלה, שהם היו גלגול של אותם 24 אלף שמתו בשיטים, בסיפור של בנות מואב. ולכן הם התגלגלו שוב, ונהרגו בתקופת קצרה וטרגדית, לתקן את אותו אבון של מעשה שיטים, אותם 24 אלף שנפלו באבון. כותב החסד לאברהם, שזאת הסיבה שבאמת, תלמידי רבי עקיבא, לא נהגו כבוד זה בזה, זה משום שהם זכרו, הם זכרו שהכירו אחד בשני את הפגם, אז הערך החמיץ ביניהם, זה אחד בשני החמיץ לו פנים, כשהוא ראה אחד כזה שחטא וכזה חטא בגלגול קודם, וזה גרם להם לא לנהוג כבוד זה בזה. ברור שזה לא עשו את זה מדין תוכחה, או משהו כזה שהם ניסו כאילו להוכיח אחד את השני. כי אם זה להוכיח, להוכיח הרי זה מצווה, הוכיח תוכיח, אומרת הגמרא במציע אפילו 100 פעמים. ככה גם כתוב בגמרא במסכת פסחים, שמצווה תוכחה, דווקא י"ג, מצווה תוכחה, היא אפילו על מנת לסנות. אפילו לסנות את הבעל עובר עבירה, ואת העבירה עצמה מותר. נכון, שהגמרא אומרת, תמעני, הגמרא במסכת דרכין, תמעני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. אבל, הגמרא מציינת מיד שרבי עקיבא ידע לקבל תוכחה. נו, והוא לא העביר את זה לתלמידיו? אז אם באמת, זה היה משום פגם. אם היה פגם אחד בשני, והם ניסו כל אחד להוריד מהשני את הפגם, ולא הסתכלו על זה בכזו צורה, אז למה באמת זה לא טוב, וזה שהם לא נהגו כבוד זה בזה? הם התכוונו כל אחד, שבזה שהוא, כל אחד יזכיר לשני, בזה שהוא לא בסדר, לכן הוא לא נהג בו כבוד כל כך מופרז, תדע. זכור מאין באת. באת ממקום של חטא, ובאת לתקן את החטא. אז מה הבעיה? המבט על החטא, לכאורה, היה בצורה לא כל כך בריאה, ככה זה נשמע. כי אם לא, מה הייתה התביעה עליהם שלא נהגו כבוד זה בזה? למעשה, כדי להבין את התשובה, נצטרך טיפה להאריך, והיות ועכשיו אנחנו אוחזים לפני התשובה, ניתן רווח להתבונן, כמו שכתוב ברשי ובמדרש רבה. בתחילת ויקרא, אומר המדרש, למה היו ההפסקי פרשיות עשויות, ניתן רווח להתבונן. נבין את השאלה שעמדה בפנינו. מה הבעיה בזה שלא נהגו כבוד, אם זאת הייתה הסיבה שכל אחד רצה לתקן את השני? ומה הבעיה שאנחנו צריכים לחיות את זה ולהתאבל בכזו רמה, רק בשביל להגיע להתאבל, רק בשביל להבין את הסיבה שלא נהגו כבוד זה בזה, מה זה שייך, מה שהם עשו אלינו? מה אנחנו אמורים ללמוד מזה בחיי המעשה ביום יום?
עכשיו איתכם, ימי ספירת העומר, עם הרב ישראל זיסקין.
כן, חזרנו מאזינים יקרים, העמדנו שאלות חזקות בפרק זמן הקודם, מפני מה אנחנו צריכים להשתתף באבל רבי עקיבא, באבל תלמידיו שמתו בתקופה זו. אין ספק שרבי עקיבא היה אחד מהנקי העם היהודי. הגמרא אומרת מסכת מנחות, שמשה רבנו אמר, יש לך אדם כזה בעתיד כמו רבי עקיבא, למה אתה מוסר את התורה על ידי? ושהוא היה דורש כל תג ותג, תילי תילין של הלכות על כל תג שבתורה. הגמרא אומרת שהוא נקרא אוצר בלום, כל מה שהיה בו, כל יחד הוא היה. ואחר כך הוא בירר כל דבר בפני עצמו. אשריך רבי עקיבא, אמר עליו רבי דוסא בן ארקינס, ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו. היה אדם ענק רוח, כמו שהגמרא אומרת, שליבן של ראשונים כפתחו של עולם, זה רבי עקיבא. של אחרונים, רבי אלעזר בן שמוע, שהיה כפתח איכל. נכנס לפרדס, ביחד עם הארבעה. היחיד שנכנס בשלום, ויצא בשלום. ענק רוח שאין כדוגמתו. איש דמות של מסירות נפש לבורא עולם. כמו שידוע שהגמרא אומרת, שסרקו את שרו במסרקות של ברזל, אז הוא אמר, כל ימי חיכיתי מתי יבוא הזמן הזה, ויצא נשמתו באחד. יתרה מזאת, הגמרא מספרת, שכשהיה בבית האסורים, היו מכניסים לו, הסוער היה מכניס לו כל יום מידה מסוימת של מים, ומידה מסוימת של מאכל, שיהיה לו לאכול. והוא לקח את הכמות הקטנה הזאת של המים שהיו לו, והוא שפך, לקח חלק גדול מהם בשביל ליטול ידיים. אז אמר לו תלמידו, הרי זה פיקוח נפש. אם מאותם טיפת מים אתה תיקח וגם תשתמש עם זה לנטילת ידיים, נטילת ידיים זה רק גזירה דרבנן. שלמה המלך תיקן, חכם ישמח לבך, ישמח לבך, ישמח ליבי גם אני. זה תקנה דרבנן. עד כדי כך אתה מוסר נפש על תקנה דרבנן? יש גם מחלוקת בפוסקים, אפילו על סתם מצוות דאורייתא, אם מותר למסור את הנפש בשבילם. ברמב״ם, הלכות קידוש השם. קל וחומר שלא בשביל מצוות דרבנן, אז הוא אמר, מוטב אמות מיתת עצמי, ולא אעבור על דברי חבריי. עד כדי כך הוא נהג כבוד בגזרות חבריו. היה ענק רוח שאין כדוגמתו, אבל מפליא יותר, זה הדרך שבה הוא הגיע אל אותה גדולה. ובזה אנחנו ניישב את מה שמקודם עמדנו, מה הבעיה בזה שהם לא נהגו כבוד זה בזה, אם הם התכוונו והסתכלו ועשו את זה, בשביל שכל אחד יזכור את עוונותיו הראשונים. חזל מספרים באבות רבי נתן, שרבי עקיבא היה רועה צאן, זה גם כתוב בעוד מקומות, בכתובות ובנדרים, הוא היה רועה צאן, עד גיל 40 לא למד תורה. היה בור ועם הארץ עד גיל 40. לא רק היה בור ועם הארץ, אומרת הגמרא מסכת פסחים, שכשהוא היה רועה תלמיד חכם, הוא היה אומר, מי תן לי תלמיד חכם, ונשכנו כחמור. לא כמו כלב, כי רק חמור שובר עצם. אומר רבי עקיבא, אותו רבי עקיבא, שככה דיבר לפני כן, נהיה גדול התנאים, מלך המשנה, כפי שהוא מוגדר. איך הגיע לגדולה הזו? מספרים לנו חז"ל שהוא הלך פעם באיזה מדבר, והוא ראה שקע באבן. השקע באבן הזה, הוא התבונן מאיפה נהיה כזה שקע, אז הוא ראה שמטפטף, טיף אחר טיף, מאיזשהו נזילה מלמעלה, ולאט לאט לאט לאט, במשך השנים, כל טיפה עשתה משהו באבן, אחרי שהגיעו כמה מיליארדים או טריליונים של טיפות, נבקר, נהיה חור באבן. אז הוא אמר לעצמו, אם המים יכלו לחדור לתוך אבן, אבן קשה, קל וחומר שהמים יכולים, שהמים, שזה התורה, הגמרא אומרת בכמה מקומות בשס, אין מים אלא תורה, יכולים לחדור אליי, אפילו אם יהיה לי לב אבן הכי חזק, הרי הלב הכי קשה והכי לא רגיש מוגדר אצל הנביא, והסירותי ממכם את לב האבן. אפילו אם יש לי לב אבן, התורה תוכל להיכנס בי. מיד קיבל על עצמו עול תורה. הסיפור הזה שמובא בחז"ל במבט ראשון, אומר רבי ישראל סלנטה, רבי תנועת המוסר והחידושי הערים, האדמו"ר הראשון לחסידות גור, מאוד תמוה. אנחנו יודעים שכל בני הישיבות וכל יהודי באשר הוא, לא פעם ולא פעמיים בחייו, מקבל על עצמו איזה חיזוק, הוא שומע איזה דרשה חזקה מרב, הוא שומע איזה תוכנית מעניינת, הוא שומע איזשהו הרצאה בסמינר, הוא מקבל חיזוק, אבל כמה ימים אחר כך, או במקרה היותר טוב, אז אחרי שנה, שנתיים, הוא מקבל איזה קרירות מסוימת. בסדר, הוא שמע חיזוק, קיבל רעיון, רבי עקיבא פה, הלך ראת המים יורדים לאבן, ואמר וואלה זה יורד, המים יורדים לתוך האבן, כנראה גם התורה תיכנס בי, אז יאללה מה הבעיה? הלך נכנס לבית המדרש, פתח גמרא, התחיל ללמוד א' ב' משניות, וזהו, ונהיה תנא בשיא הפשיטות, ואחרי זה עוד לימד תלמידים, תוך זמן קצר יחסית, ועשה 24,000 תנאים. איפה השבע יפול צדיק וקם? איפה יש תקדים לסוג הצלחה כזו, שבן אדם בגיל 40 מתיישב ללמוד תורה, ועובר על כולם, עובר על משה רבנו, לפחות בפשט. כמובן שאנחנו לא מבינים את העומק של זה. גם משה רבנו כתוב, את חסרי אומת מאלוקים, הגמרא אומרת בנדרים בראש השנה, שמשה רבנו היה הכי חכם מכל אדם מבחינת בינת ודיעת התורה. אבל יש עדיין הגדרות בחז"ל על רבי עקיבא, כל אחד בדברים המיוחדים שניחן בו. שרבי עקיבא היה... דברים שלא נגדלו לו למשה רבנו, נגדלו לרבי עקיבא וחבריו. שחבריו, זה אחד מחבריו הידועים בנושא הזה, זה רבי אליעזר. אולי נספיק לגוע בזה עוד בתוכנית הזו. רבי אליעזר ורבי עקיבא, אלה הגיעו לדרגות גבוהות. גם שרבי עקיבא עד גיל 40, לא למד בכלל תורה, זה מאוד תמוע. מה, איפה הנפילות? הוא לא ניסה, הוא לא התמודד. אז הוא לא התמודד, איפה הספיק כל כך הרבה להתמודד? מגיל כזה שזה... גיל 40, תוך כמה שנים עוד להביא 24,000 תלמידים תנאים? תנאים! כל קדושה של תנא היא כל כך רחוקה מגדולי צדיקי דור שאחריו, כמו שהגמרא אומרת שם במסכת עירובין, בדף נון ג', ממש הבדלים עצומים, קל וחומר בן בנו של קל וחומר לדורות אחרונים יותר. יש ספר של רבי שלמה מקרלין, קוראים לספר הזה שם השלמה. הוא מביא שם שאם המורה הכי קטן יקום ויפגוש את הצדיק הכי גדול בדורנו, הוא מתכוון על דורו, אז הוא יקרא אותו מאחוריו כמו דג. הגמרא אומרת שטעם הארץ מותר לקרוא אותו מהגב. למה, מה זה מהגב? מהגב זה ממית תמיד. עד כדי כך היחס בין המורה הכי קטן לקדושי עליון תמידי בעל שם טוב. צדיקים גמורים שהיה להם גילוי אליהו בכל עת ובכל מצוא. קל וחומר במנו של קל וחומר, תלמידי רבי עקיבא, תנאים, קדושי עליון. איך הוא הביא את כל זה בכזו מהירות? והכל מהאבן מהמים? האבן והמים זה כל מה שהביא את, את כל החיזוק העצום הזה? כמה פעמים אנחנו הולכים ברחוב ורואים איזה מישהו לוקח ברזל, או לוקח איזשהו מקדח ביטון וקודח באבן? מישהו בכלל חושב שאם זה נכנס באבן, אז התורה תיכנס בנו? הרי התורה משולה גם לברזל. ככה כתוב בנביא, כפטיש יפוצץ סלע. ככה דורשים מזה חז"ל, שהתורה משולה לברזל. לא רק שאנחנו לא מבחינים בזה בכלל, אז איך רבי עקיבא הלך ועשה מזה כזה מהפך? אז הם לומדים את זה בצורה אחרת לגמרי. הרבה פעמים בן אדם יושב ועובד על איזה נושא, ועובר עוד יום ועוד יום, הוא נופל ומנסה להתחזק חזרה, הוא נופל שוב, שוב הוא נשבר. פעם זה אשתו אומרת לו, יאללה, אתה לא רציני, עזוב אותך, אתה לא בשביל זה. פעם הוא אומר את זה לעצמו, פעם זה תלמידים שלו, פעם זה חברים שלו. מתייאש, הוא מתחזק עוד פעם, מתייאש, מתחזק עוד פעם, ככה עולה ונופל, עולה ונופל, בלי סוף. לפעמים יש אנשים שמנסים להתמודד עם דברים שנים, 10 שנה, 15 שנה, כל החיים. מתמודדים, עולים ונופלים. במצב מסוים הם אומרים לעצמם, רגע, מה ההבדל ביני לזה שלא עבד על עצמו בכלל? נגיד אחד מקבל על עצמו לשמור שבת, להניח תפילין, לקיים את כל המצוות, דאורייתא ודרבנן, עד הסוף. ויש לו נפילות בכל מיני מצוות, ובכל מיני עבירות. הוא עולה, יורד, עולה, יורד. הוא מתאמץ. בסופו של דבר הוא מגיע אחרי כמה שנים, 10 שנה, 15 שנה, הוא אומר לעצמו, 15 שנה אני כבר אומר לעצמי, שאני אשמור את העיניים. 15 שנה אני אומר לעצמי, שאני לא אדבר לשון הרע. 15 שנה אני אומר לעצמי, שכל חשבון של מעשרות ילך בדיוק. וכולו וכולו, כל אחד בדבריו הוא. ואחרי זה הוא רואה. חבר שלו, בעבודה, זה אין לו עול מלכות שמיים בכלל. לא מעניין אותו שום דבר. קם בבוקר, עובד, עושה כמה שקלים, נכנס למסעדה בערב, קונה איזה משהו, אוכל, הולך לישון. ואלה, טומטום למחורת מההתחלה עוד פעם. והכל טוב לו, הוא מבסוט, שמח, מסתובב, הכל סבבה. אני והוא שתינו לא שומרים את העיניים. אני והוא שתינו נפלנו בסוף. מה ההבדל ביני לבינו? אז התאמצתי, נכון. אקבל שכר על מה שהתאמצתי? בוודאי. סוף פסוק, שתינו אותם מתורבתים. שתינו לא מניחים תפילין, וגמרנו. שתינו חס וחלילה. שתינו לא מקיימים את זה, זה אפילו יכול להיות אצל עובדי השם גדולים, ברמה שלהם. אברכים, בני ישיבות, רבנים, תמידי חכמים, כולם. כל אחד יכול לומר לעצמו, אני עובד הרבה שנים על משהו מסוים. והנה חבר שלי, לא יודע בכלל שיש דבר כזה לעבוד על זה. שתינו אותו דבר עכשיו. מה ההבדל? אני עבדתי כמו חמור 15 שנה, זה לא עבד בכלל. אז מה השוני בינינו? שוב אני מתכוון על השוני, ודאי שכל אחד מאמין שהוא יקבל שכר על כל מאמץ. אני מדבר על השוני הכללי. מה השוני בינינו? עכשיו, שתינו נשארנו אותו דבר, שתינו אותו סיפור. שתינו בלי כיפה. מה ההבדל בינינו? התשובה היא, בהתבוננות של רבי עקיבא באבן. רבי עקיבא הוא לא עבר סתם והסתכל ככה באבן, ואחרי דקה שאלת אותו, מה ראית שם? וואלה, לא זוכר. הרבה פעמים בן אדם נכנס לבית כנסת, צריך לבוא להתפלל עכשיו, לדבר עם בורא עולם. אז הוא לא משקשק, כמו שכתוב בהלכה, בית אלוקים נהלך ברגש, שצריך לחשוב על זה לפני שנכנסים לתפילה. הוא בינתיים קורא את כל המודעות, הוא צריך לדעת את כל מי שעושה בר מצווה, וכל מי שעושה חתונה מכל השכונה. הוא מסתכל על כל מיני מודעות, מכניס לזיכרונות, טלפונים שחשובים לו. נניח את זה בצד, נניח שבאמת, בן אדם מניין אותו. איך שהוא עוזב את הלוח מודעות, שאל אותו, אחי, תגיד מה קרה אתה שם. אז בדרך כלל הוא לא יודע. הוא לא יודע בכלל מה הוא קרה. הוא עשה את זה כהרגל, הוא לא עשה את זה כ... רבי עקיבא, כשהוא יצא מהאבן, הוא יצא עם דרך חיים חדשה. הוא אמר לעצמו ככה, בוא נניח ואני אקח סלע, ואני אטפטף עליה טיפה אחת. ניקח טיפה, נטפטף על האבן וננגב. יכול להיות שאם היום בטכנולוגיה הרבה שיש היום, ניקח איזשהו סמרטוט וננגב, וזה, יוכלו לדעת אם היה פה פעם טיפה. אבל אין ספק ששקע לא יהיה שם בכלל. לא יודע אם יש איזשהו מכשיר טכנולוגי אחד שיכול לגלות איזה מינימום של שקע כתוצאה מטיפה אחת על סלע. לא מדבר על קיר גבס, על סלע. לא חושב שיש דבר כזה. אבל חייבים לומר שגם מהטיפה הראשונה נהיה איזשהו שקע מסוים. לולא שתהיה איזשהו שקע מהטיפה הראשונה, אז גם הטיפה, 90 טריליון, לא תביא שום שקע. כי אם אנחנו ניקח מחשבון ונעשה 0 ועוד 0, כפול טריליון, 0 כפול טריליון 0, זה יצא 0. אז אם הטיפה הראשונה היא 0, וכל טיפה היא 0 גמור, בלי שום שקע איתה, אם אכן זאת כך, אז איך נהיה שקע אחר כך? הלך רבי עקיבא והתבונן. לפני שנמשיך להתבונן ביחד עם רבי עקיבא בדרכו, במה הוא התבונן? ניתן שוב רווח להתבונן ונעבור לפרסומות.
עכשיו איתכם, ימי ספירת העומר עם הרב ישראל זיסקין.
חזרנו, וכעת להמשך ההתבוננות. רבי עקיבא רואה מים יורדים לאבן, ועושה חור באבן, אומר לעצמו, וואלה, התורה תיכנס בי גם, ואני נהיה תלמיד חכם, כמו בחור שנכנס לישיבה קטנה. מבטיח לעצמו, הוא גודל מרן הרב עובדיה. הוא גודל מרן הרב אלישיב. זה כמו הסיפור הידוע שמספרים על שלמה המלך. הקדוש ברוך הוא שאל אותו בגיל 12, כשהוא נהיה מלך על ישראל, שופט ישראל, הוא שואל אותו מה הוא רוצה. חוכמה או עושר? שלמה המלך אומר, אני רוצה חוכמה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, יען, השכלת לבקש חוכמה ולא עושר? הבנת שהעיקר זה החיים הנצחיים? ניתן לך גם חוכמה וגם עושר. אז כולם שואלים, בחור בן 12, צעיר, בן של דוד המלך, נכנס לישיבה, שאל אותו, מה אתה רוצה לגדול? ביל גייטס? או הרב עובדיה? הוא התחיל לגלגל מצחוק. מה ביל גייטס? תורה, בחור בן 12, צעיר, מה מעניין אותו? כולו שופע ללמעלה, בן של דוד המלך. דוד המלך היה כולו תורה. מדרש אומר, בכל יום ויום הייתי מחשב לאן אני הולך, ורגליי היו מוליכות אותי לבית המדרש. מרוב הרגל הרגליים דחפו אותו לבד לבית המדרש. אז התשובה מפורסמת. שלמה המלך אמר את זה בחלום הלילה. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בחלום. בחלום הוא אמר שהוא רוצה ללמוד תורה. כולו היה תורה, היה לו רצון אמיתי. היום יש הרבה שיגידו לך, ודאי, אני רוצה רק ללמוד תורה. אבל מה הוא חולם בלילה? על קדילק, אופנוע, ביבה, כל השטויות שבעולם. זה הגדלות. רבי עקיבא גם מסתכל על האבן, כמו כולנו, אבל הוא הוציא מזה מסקנות. והנה המסקנות שכותבים בעלי המוסר שרבי עקיבא הנפיק מהמים והאבן. אין ספק שגם אם אנחנו לא נראה את החור בטיפה הראשונה, היא עשתה חור ענק. למה אם היא לא עשתה חור, אז השנייה, בכלל, אז השנייה לא יכלה לעשות חור. כי אפס ועוד אפס, סיכמנו, זה אפס. אפס. זה לא יעזור. גם אם אחד יגיד שאלף טיפות ביחד עושים משהו, זה גם יהיה חייב להיות אם הראשון עשה משהו. משום שאם הראשון עשה כלום אחד גדול, זאת אומרת שהבא אחריו הוא ראשון. כי כלום זה כלום. אז הבא שאחריו הוא עוד פעם כלום, וכלום וכלום וכלום, תמיד יישאר אפס. כל טיפה נתנה משהו קטן, בלי לראות את זה בשום כלי. אבל זה העובדה. הקדוש ברוך הוא ידע את החור. הוא ראה את החור. אנחנו לא ראינו. אחרי כמה טריליונים של טיפות, שהלכו להריק לכאורה, שלא חצבו שום חור באבן, התחילו לראות בעיני בשר שקע. אדם מורכב מחסרונות. פשוטו כמשמעו. מורכב מחסרונות. זאת אומרת, אדם שאין לו חסרונות, אנשים רגילים לקרוא לזה ברחוב מלאך. האמת, בהמה. לבהמה אין חסרונות. חיסרון זה חלק מאיתנו. הגמרא אומרת, והמכשלה הזאת תחת ידיך, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אין מושג כזה להגיע למשהו בלי כישלונות. זה חלק מהבניין. זאת אומרת, כשאין כישלונות, אז צריך לבדוק מה קורה. זה אומר שבעצם הוא לא עושה כלום. אחד שלא נכשל והכל טוב לו והכל בסדר, והוא רואה את עצמו כל הזמן במצב מצוין, שידע טוב מאוד. שהוא גם לא עולה. אין כזה דבר לעלות בלי לרדת. כדי שאני ארים את הפטיש, אני צריך להוריד אותה אחורה למטה ועד לצאת תנופה. בלי ירידות, אין עליות. רבי עקיבא התבונן ואמר נכון, אני והחבר שלי עכשיו אותו דבר. שתינו לא שומרים את העיניים. שתינו לא באים לשיעור תורה. שתינו לא שומרים על גזל ריבית והונאה. שתינו אותו דבר. אבל אני כבר טפטפתי 1,500 טיפות. 1,500 פעמים התייגעתי וניסיתי. יש חור? ברור שיש חור. אני לא רואה את החור? אני חושב שאני כמו חבר שלי? נכון, אבל יש חור. אם לא יהיה חור, אז גם מיליארד פעמים לא יעזור. אז למה חזל מצווים אותנו להשקיע מעצמנו מאמץ? אז יש חור. ברגע שיש חור, אז זה לא משנה כל כך אם אני רואה אותו או לא, כי זה בסוף יבוא. אין מאמץ לריק. אין מאמץ לריק לא רק הכוונה שמקבלים עליו שכר. אין מאמץ לריק הכוונה שזה חלק מהבניין. זאת אומרת, כדי לבנות בניין, אני צריך לשים בהתחלה טיט מלוכלך עם קוצים, עם מים, לזבל את זה, אחרי זה אני אשים צבע. קודם צריכים לדחוף חסרונות פנימה. אז רבי עקיבא אמר, לא, אני לא כמותם. אני עוד מכה אחת מנפץ, עוד טיפה אחת של מים, פתאום אני אראה את החור. ההוא החבר שלי, אם הוא ישים עוד טיפה אחת, הוא עכשיו מתחיל את העבודה. השבע יפול צדיק וקם של רבי עקיבא, התחיל מהיום הראשון. אין ספק שמגיל אפס הוא כל הזמן השתוקק לתורה. אפילו שהוא אמר ככה על חמור, הבן איש חיים יושב את זה, איך זה מסתדר? עם זה שהוא אמר שנשכנו כחמור, את התלמיד חכם. הגמרא גם אומרת שהוא היה צנוע ומעלה, היה לו מידות טובות, היא ראתה בו מידות טובות. מידות טובות זה הקדמה לתורה, זו הסיבה שאנחנו מזכירים את ימי, בימי הספירה, את המידות הטובות, משום שדרך ארץ קדמה לתורה, אנחנו מתכוננים בזה לקבלת התורה. רבי עקיבא הוא ראה את, את האבן, הוא הבין ככה זה התהליך, אין מה לעשות, זה שאני לא רואה, זה לא אמור לייאש אותי. בניתי בניין, הבניין קיים, והכל בסדר. הלך רבי עקיבא ואמר, אם אלו החסרונות, אני לא מוותר על אף חיסרון. אם החיסרון זה עוד בלוקים להגיע לבניין הגבוה, אז אני לא מוותר על שום חיסרון. כל חיסרון אני אספור אותו, ישים אותו בבית גנזי. רבי עקיבא הלך, הביר זאת לתלמידים שלו גם, ועם החסרונות האלה הוא בנה דור שלא הייתה, שלא היה כמותו. אדם אחד הצליח להביא 24 אלף תלמידים תנאים. ממה? מהשיקול של האבן, ככה אומרים חז'ל. זה מה שגרם לו לחזור בו. השיקול של האבן. כתוב בחז'ל שרבי עקיבא, ככה הייתה תחילת דרכו של רבי עקיבא ביום שבא ללמוד תורה. רבי עקיבא מצא, הוא רצה, החליט באותו יום אחרי שהוא ראה את הסיפור עם האבן, הוא הלך ברחוב, הוא אמר, אני הולך ללמוד תורה. בדרך לבית המדרש, הוא רואה שם גופה של מת מוטלת על הרצפה, והוא אומר לעצמו, בטח יש איזשהו מצווה עם מתים. בטח צריך לקחת, לקבור את זה, ראיתי פעם דתיים עושים את זה. לקח את הגופה, שם אותה על הגוף שלו, והתחיל לטלטל אותה, הלך איתה לכיוון בית המדרש. אתם מכירים את זה שבעל תשובה נכנס לבית כנסת, ביום של ההזכרה של אבא שלו, פותח סידור, מתחיל להגיד, מתחילת מנחה, באמצע אומר, הוא אומר נחם, אומר יעלה ויבוא, אומר תמודים דה רבנן, אומר ועל הניסים, של פורים ושל חנוכה ביחד, אומר הכל. רבי עקיבא אמר לעצמו, ראיתי פה מדתיים קוברים, בטח יש בזה משהו, הוא לקח את הגופה, מה יכול להיות? הוא לא יודע שהוא לא עשה טוב. כשהוא הגיע לפני רבו, ביום הראשון, ככה כתוב בחז'ל, אז הוא אמר לו, עקיבא, על כל פסיעה ופסיעה שפסעת, הרי זה, הרי אתה מתחייב כאילו שפכת דמים. למה? יש לנו כלל, בגמרא, בכמה מקומות, כך נפסק גם שולחן ערוך, מת מצווה, שמת באמצע הדרך, קונה מקומו, שם הקבורה שלו. אז כל פסיעה, תדע לך, שפכת דמים. תארו לעצמכם, תלמיד נכנס לישיבה פעם ראשונה, ואחד נכנס לפונוביץ'. הוא נכנס להרפשח, הוא אומר לו, ככה, הוא בא עם סנדלים תנחיות, נכנסיים קצרות, עם כיפה כזאת גרוש, צריך מיקרוסקופ, לבדוק איפה היא בדיוק ממוקמת, והוא אומר לו, באתי ללמוד תורה. והרפשח אומר לו, תדע לך שאתה רוצח, אתה זה, מתחיל להגיד לו את כל הכללות שבתורה. והוא אומרים לו ככה לרבי עקיבא, דע לך, אתה כל פסיעה שפסעת, כאילו שפכת דמים, כך בחשבון, אתה לא פשוט, אתה רוצח ככה אמיתי, אתה אייכמן קטן. והוא אומר לעצמו, יופי מצוין, מתיישב בית המדרש, מתחיל ללמוד, לא כתוב שום חרטה, שום תשובה, לא מוזכר שם בחזל על העצב שהיה לו. רבי עקיבא כבר הכיר את הדברים האלה, הוא למד מהאבן. ככל שיש יותר חסרונות, סבבה, בניין יותר גבוה יהיה. איפה שיש נקודה שחורה? איפה שיש נקודה שחורה? תבוא הנקודה הלבנה מעליה. אם אנחנו ניקח מפה, ונראה נקודות שחורות, וכחול, כחול זה הים, הנקודות השחורות, זה היבשות. ככל שהנקודה השחורה יותר גדולה, יש יותר יבשת. רבי עקיבא אמר, ככה זה, היה רגיל בזה, הכיר בזה, לא נבעל מזה בכלל. רבי עקיבא הלך ולימד את תלמידיו, רבותיי, החסרונות, אפילו המכשולות, כמו שכתוב מפורש בחז'ל, זדונות נעשים לו כזכויות, אחרי שבן אדם חוזר, בתשובה מאהבה. לימד את תלמידיו, רבותיי היקרים, על כל אבון ואבון שבן אדם עובר, כשהוא עושה תשובה מאהבה, הוא לא יוותר בעולם העליון על האבונות, הוא יחפש את האבונות, ירוץ אחריהם, איפה עוד האבונות שיש? הכל יזדקך. הכל נהיה כאהבה. הכל נהיה יותר טוב. אז למה שאנחנו, למה שאני אסתכל על זה כגרוע? זו הייתה תביעה על תלמידי רבי עקיבא, שאפילו שהם לא כיבדו זה את זה משום החיסרון שהיה, שהם היו בבני שיטים. זה חיסרון? אחרי שהם תקנים אותו זה נהיה חיסרון? אחרי שהם תקנים זה עושים מזה כתר קדוש. כמו שכתוב בספרים הקדושים, על מאמר הגמרא, ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. מה זה נותנים לו שכר כעושה מצווה? כי בזה שהוא מנע, זה לא הכוונה שעכשיו אני יושב, בשבת אדם יושב ולא משן סיגריה, כל דקה הוא מקבל מצווה כמו סיגריה. אין לו ניסיון. כשמגיע לו ניסיון והוא דוחה אותו, כי עושה מצווה, למה? וזה שהוא ברח מעבירה, בזה שהוא תיקן את העבירה, אז הוא בנה לעצמו כתר חדש. זה אומר רבי עקיבא על תלמידיו, חסרונות, גלגולים קודמים, אבונות, איפה הרצון, לאיפה הפנים? הפנים כלפי מעלה? מה זה משנה כל מה שהיה? חורים, טיפות מים, לכלוכים ובלבולים. זה עשה את השקע הגדול באבן. זה הביא את רבי עקיבא להקים. זה הייתה לכאורה התביעה על רבי עקיבא ותלמידיו, במושגים שלנו כמובן. זה מה שאנחנו רוצים מאיתנו, שנלמד מתלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה, ושנלמד מהאבן, שאין ייאוש בעולם כלל. ולאדם צריך לחזור על זה 1,000 פעמים בדקה. אין ייאוש בעולם כלל, כל חיסרון יביא אותי ליותר מוגבר. אחרי שהבנו את זה, את הפרט הראשון של רבי עקיבא ותלמידיו, איך צריכים להסתכל על נפילות, ואיך לא להתייאש, סייעתא דשמיא בשבועות הבאים, נמשיך למצות את הסוגיה, ולמה אנחנו מתאבלים על תלמידי רבי עקיבא. ברכה והצלחה.
לשידורי קול חי ניתן להאזין גם באתר קול חי 93fm.co.il.
בכל מקום בכל שעה בשבילי קול חי תמיד איתי. קול חי,
קול חי תמיד איתי.